אנחנו מקדמים בברכה את כבוד מורנו ורבנו הרב יעקב אריאל, רבה של רמת גן, נשיא מכון התורה והארץ, דמות שכולנו מכירים ומוכירים. כבוד הרב ייתן לנו שיעור על קדושת פירות שביעית ואוצר בדין, אוצר הארץ. כבוד מורנו ורבנו הרב יעקב, בבקשה.
לפי התוכנית עד מדי? לפי התוכנית?
עד אחת.
כבוד הרב אנזי, מורי רבותיי, כבוד הרב כץ, איסרו חג שמח. לא סתם אמרתי שם זו אחד שמח, שזה ככה הדין. אתמול חגגנו את חג מתן תורה, לא זכינו, היינו די ביקורים, וכאן אני מסתם בנושא קצת, אבל כיוון שעוסקים במחנכים, אני אמור לקחת כמה דוגמאות של מחנכים שלמדו אותם בבית ספר יסודי ובגן ילדים, הפנימו לנו כל מיני מושגים שאחר כך צריך 50 שנה לעקור אותם מהשורש. כל ילד בישראל יודע שבשבועות הביאו ביקורים. איך? סליחו שאחריו אני אחזור כמעט 70 שנה אחורנית. צהלינו, אקטפינו, הבאנו ביקורים. זוכר, בערב שבועות הבאנו את הספר, חגגנו, בחג הביקורים. זה היה בחג, ככה ברור לי כשמש, ששבועות זה חג הביקורים, הביא ביקורים. אז למדתי, זה לא כך. בשבועות לא הביא ביקורים. כנבים בקושי היו חוץ מהיקרנים, שעכשיו מוכרים ענבים, מוכרים מפולפלים, לרוב עדיין ענבים. תאנים עדיין אין, רימונים עדיין, זיתים ותמרים ודאי שאין. יש רק ביקורי חיטה, שזה לא, גם אדם פרטי יכול להביא, אבל בשבועות הביאו את הביקורים הציבוריים. את הביקורים של, את הביקורים של הציבור שהביאו מנחה חדשה, בבית המקדש, ביקורי החיטים, שני הלחמים, זה חג הביקורים של שבועות. אלא שזה פתח את הדרך, כי לפני כן אסור, גם אם יש לו מישהו כן ביקורי ענבים לפני שבועות, הוא לא יכול להביא אותם, כי חדש אסור מן התורה במקדש. רק על ידי הביקורים הציבוריים של שתי הלחם, עכשיו נפתחה הדרך להביא דברים חדשים, ולהביא עכשיו את הפירות החדשים ביקורים, ומכאן מתחיל זמן שמחה. משבועות עד חג סוכות, זה המשך ארוך אחד של חג אחד ארוך, חג הביקורים. ובכן, חג הביקורים הציבוריים היה אתמול. מכאן, מהיום, מאיסרו חג, מתחיל חג הביקורים הפרטיים, שכל אחד ואחד מביא את הביקורים הפרטיים שלו, והזמן הוא מעצרת עד החג, וכל זה נקרא זמן שמחה. זמן שמחה, ובכן, לכן, לא סתם אמרתי איסרו חג שמח, באמת, כל תקופה הזאת צריכה להיות תקופה בהשראת השמחה של חג השבועות, המשך של הביקורים, גם אחר כך הלאה. ועכשיו אנחנו מגיעים גם מקשר לשמיטה. כי הרבה פעמים שואלים, רש"י המפורסם שואל, מה יש שמיטה זה הר סיני? באמת אין דוכן קשר, כל המצוות בהר סיני. הוא אומר, עד שהוא אומר תשובה, מה השמיטה כללותיה פרוטותיה מסיני, כך כל המצוות. אז למה בחרו דווקא את השביעית, למה זאת השבת, למה זאת הכשרות, הרי כל המצוות, התורה לקחה את השמיטה כדוגמה שכללותיה ופרוטותיה מסיני. שבשמיטה יש משהו ייחודי שניתן בסיני, וקשור למתן תורה אחרי השבועות. הקשר הזה של התורה, העם והארץ, זה המיוחד למעמד הר סיני. ארץ ישראל עדיין הייתה רק בציפייה, אבל כבר אז הונחו יסודות. אני לא צריך להתרשות של שבועות, אבל חשוב להדגיש את זה שוב בתחום החינוכי. שאלו כל ילד איפה זה הר סיני, יש תמונה ידועה בהר סיני, שם סנטה קטרינה או דבל מוסה. היום אני לא ממליץ את הטייל שם כל כך, מסוכן, אבל היה פעם שהיה אפשרות, טיילנו, ברוך השם, טיפסנו על הר סיני. וכידוע, עם ישראל לא הגיע להר סיני, חוץ מאליהו הנביא, שהלך לשם פעם אחת, ורבא בבר חנה, שמוזכר באגדות, רבא בבר חנה, חוץ מזה, אף אחד מגדולי ישראל, אף אחד מגדולי ישראל, לא הלכו לשם, לא חגגו את המקום, לא ציינו את המקום הזה. הנוצרים עשו שם כנסייה, המוסלמים עשו שם מסגד, כפעם שאלו, הייתי שם במשלחת לפני 30 שנה, הסטט אלוף בירו היה מפקד אזור מרשל, מי שיודע עדיין מה זה, הצעירים עדיין לא יודעים, אז שאל זה כנך, אני אגיד לך, מרחב מרשל היה מרחב שלמה, אחרי כל חצי סיני היה תת אלוף, הוא משלחת הרבנים ואומר, רבותיי, יש פה נצרות, יש פה אסלאם ויש פה יהדות, העיקר חסר מן הספר, אני לא דתי, אבל איך ייתכן שאין פה, אין פה, נכון, אין פה. הר סיני בשבילנו לא היה הכי גבוה דווקא, הר שהתקדש ליום אחד בלבד, לא, 40 יום, אולי 120 יום לכל היותר, לממד הר סיני, ואחר כך אין קדושה להר סיני. התורה ירדה מסיני, עברה למשכן, התגלגלה והגיעה לירושלים. הר סיני היום שנצא ירושלים, ויתר דיוק גם ירושלים, זה רק מרכז השראה לכולנו, שכל יהודי באשר הוא שם, הוא סיני נהלך. הר סיני בשבילנו אין לו שום קדושה. אנחנו בקדשים מקומות סתם. המקום הקדוש זה לא הר סיני, אלא ארץ ישראל. ירושלים, המקדש, ארץ ישראל, התורה שירדה מסיני קידשה את ארץ ישראל. עם ישראל שנכנס לארץ עם ארון בראש, קידש את ארץ ישראל. ומה נפחימה קידש אותה? לתרומות, מעשרות, לשמיטין וליובלות. לכן, עד כניסת עם ישראל עושים התורה בראש, עדיין ארץ ישראל הייתה פטורה משמיטה. רק עם כניסת עם ישראל לארצו, קידש את הארץ עם התורה. הייחוד הזה, העם הנבחר, ונבחר לנו אתמול, היום הזה נהיה לעם, התורה שניתנה לנו אתמול, והארץ שהובטחה לנו, אבל כניסת עם ישראל והתורה לארץ ישראל, החוט המשולש הזה לא במראה מתק. וזה המיוחד, זה המיוחד בהר סיני. דווקא לא הר סיני עצמו, הר סיני בא לומר, הקדושה שלו פגה, היא עברה על ארץ ישראל. והביקורים, זה אחד הביקורים שאחרים בחג השבועות, חג מתן תורה, משום שבביקורים, הרי זה גם מתבטא בצורה דומה, שארץ ישראל יש לה פירות קדושים, עם ישראל חייב בביקורים בארץ ישראל, ושוב פעם, החוט המשולש הזה מתקיים בביקורים, אלא שמגיע לסיועו בשנה שמיטה, כי הביקורים זה רק בפרי הראשון, הפרי הראשון לא שלנו, אנחנו מקדישים רק את האשכול שביקר, לימון שביקר, תאנה שביקרה, אדם, את הפרי הראשון בגבל, הרי אלה דברים שלהם שיעור, הפר הביקורים. אבל אדם יכול להגיד תאנה אחת, רימון אחד, אשכול אחד, וזה יצא את החובה. היתר בשלו. שנת השמיטה מרחיבה את המעגל, הכל שלו, כל הארץ שלו, כל היבול שלו, אנחנו בכלל לא בא לבדים. זה הרעיון המרכזי של שנת השמיטה, וגם אני רוצה עוד פעם להעיר למורים, למורות, לגננות. כל מקום שנדבר על שנת השמיטה, שנדבר על קדושת הפירות, והצורך לקטוף את הפירות, לטפל הפירות, אני לא יודע איך עושים את זה. אמרו, מה פתאום, מה פתאום מטפלים בפירות? הרי שנת השמיטה, האדמה צריכה לנוח. רבותיי, הגננות, אני רואה סליחה מגננות. הם עושות עבודה נפלאה, נפלאה, אני מוכרח לומר. אני רואה את הנכדים שלי, באים מהגנים עם ציורים, עם שאלות פרשת השבוע, על בבי ימינו זוכים לזה. באמת, אני מורה כל הכבוד. אבל בחילה, אל תכנס מהשיבושים. האדמה לא נחה. אין דבר כזה. האדמה לא נחה. תסלחו, יראו כל אחד אדמה שלא מעובדת, ויראו מה קורה לה. היא עובדת. שאלו כל קבלן שבנה בניין ואחר יש סדקים, שאלו אותו, למה סדקים? ואתה לא יודע, האדמה עובדת. אבל זה, הוא לא עובדת מבחינתו שלו, הוא צודק, האדמה כל הזמן עובדת. אבל יתרה מזאת, אם שנה אחת לא חורשים ולא זורעים, אז מה, אין צמיחה? לא צמח שום דבר? לא צמח עשבים, פרחים, קוצים, דרדרים? הכל צומח. הקדוש ברוך הוא מוריד גשם ומזריח שמש, והוא מצמיח. תורכי, מצמיח ישועות, מצמיח, האדמה צומחת, האדמה עובדת, שנת שמיטה. הקדוש ברוך הוא מאבד אותה. גם בשנת שמיטה ראשים, תן טל ומטר לברכה על פני האדמה. ברך את הארץ את פירותיה. רוצים שיהיה יבול בשנת שמיטה. ואתה הבטיח יבול כפול. לא רק בערב שמיטה, בערב שמיטה בדגן, בפירות, התורה הבטיחה. ואני אדגים לכם שיתקיים. צריך להתקיים. ובכן, אז הרבה כן שנת שמיטה האדמה לא נחה. וכאן שמה מאמר חינוכי, הזדמנות לכולנו להזכיר את המכשיר הזה ש... לסתום את הפה שלו, סליחה. בבקשה, מי שעדיין לא שכח, אז תזכור את זה. וכן רבותיי, המהר"ל מפראג אומר היום נפלא, שום קשור לחג השבועות, למה האדם נקרא אדם? שם האדמה, הוא עפר מן האדמה. זה המעלה של האדם, זה התכלית שלו, זה כל הגדולה, שאני עפר מן האדמה, גדולת האדם שנברא בצלם, היה כל הצלם, הוא לא אדם. למה שם האדם, האדמה? אומר המהר"ל מפראג, הוא נפלא. האדמה, כיוון שהיא כל הזמן עובדת, היא לא נחה רגע אחד, כל הזמן היא פועלת ומצמיחה, תרצה או לא תרצה, אפילו לא תשום דבר, היא כל הזמן מצמיחה, כך גם האדם פעיל כל הזמן. וכל מורה יודע את זה, שהוא לא מפעיל את הכיתה, אפילו, הוא מפעיל אותה, היא פועלת, הכיתה עובדת. עובדת, עובדת בעצם קוצרות עונות, אם אתה לא מפעיל את כל התלמידים בכיתה, הם יעבדו עליך בעיניים, באוזניים, יעבדו עליך, יש להם מה לעשות. אם אתה לא מפעיל אותם, הם יפעילו אותך. ואי אפשר להשאיר ילדים 5 דקות בלי פעילות. מוכרחים לתת לפעילות. תשאירו, ילדו, ילדים, לא ילדים, יש מוגרים, 5 דקות סתם ולעשות כלום. אדם מחפש עיסוקים, מחפש עשייה, מחפש... אדם מוגר, מסוגל לשבת להקשיב. אז הוא פעיל, המוח עובד. האדם עובד כל הזמן. ולכן, אדם לעמל הולד, וזה עמל, עמלה של תורה, לכן התורה ניתנה לנו שיהודים את כל זמנם ישקיעו בלימוד תורה, גם שעוסקים דברים אחרים, אז הכנה והכשר לקראת העיקר שאדם מקדיש זמן ללימוד תורה, לקיים מצוות, כי זה כל האדם. ואם לא עושה ככה, אם לא ינסה את זמנו לכל מיני פעילות חיוביות, האדם שבו, האדמה שבו תצמיח לו קוצים ודרדרים, מכאיבים מאוד, ויגרמו לו רק שיבושים, רק בעיות. לכן, כמו כל חקלאי שכל הזמן אמן שהגידולים יצליחו ולא הגידולים הפראיים, הם השתלטו על העץ ועל הצומח, כך עם האדם צריך בכל הזמן שהגידולי הפרא, העשים השוטים, הקוצים, לא הם יצליחו, אלא רק יצליחו הפירות הטובים של האדם. שכוח, תודה רבה. ובכן, הקדמתי את ההקדמה הזאת ש... בגלל שנת השמיטה שיש בה ערכים רבים מאוד, רק בקיצור, בערכים חינוכיים, אני מציע שכל בית ספר יכול לקבוע במשך, יש 9 או 10 חודשי לימוד, כל חודש להקדיש לאיזה נושא אחר שקשור שנת השמיטה. יש לה 3 נושאים מרכזיים, אמרנו עכשיו, התורה. אחת המטרות של שנת השמיטה זה שנה שבה ילמדו תורה. זה אחת המטרות. אז זה ערך אחד. בהקשר לתורה גם כן כל איזה של אמונה. הרי מה השמיטה באה להדגיש לנו? מה שהתורה מסכמת בפסוק האחרון של פרשת השמיטה ביובל, כי מי כל הארץ, כי גרים ותושבים בתי לבדים. השם הוא הריבון עליהם. הוא הריבון. יא ריבון עלם ועל הרבה. השם שימו לב לקשר בין שבת הארץ, שבת האדם. זה רעיון דומה, אבל פה זה בארץ ישראל. הרי השיר יא ריבון, שישמעו אותם בשבתות, אין לו אזכור שמילה אחת בשבת. אפילו מילה אחת לא תמצאו בשבת. זה על הבריאה ועל עם ישראל ועל גאולה. מה עניין שבת אצל הר סיני, אצל יא ריבון? התשובה פשוטה, זאת השבת. מה זה השבת? יא ריבון עלם ועולמם, הוא הריבון. לכן כל השבוע תעשה מלאכתך, תעשה מה שאתה רוצה, אבל בשנת שבת, לא צריך לקום לך, אתה לא בא לבית עכשיו. העבודה נעצרת, עכשיו אתה מקדיש עצמך להשם. וזה השבת, הקדושה שבה, גם המנוחה, המנוחה היא הפסקת הפעילות, וניצול להפסקת הפעילות למטרות רוחניות. ואם כן, בשמיטה הדבר בולט בצורה גדולה יותר, כללית יותר, כמו שהרב קוק אומר בהקדמה של הארץ, השבת ליחיד והשמיטה לציבור, העם כולו, ארץ ישראל, שובתת. וזאת המטרה. ושבתה הארץ לא שם תנוח, היא לא נחה, היא שובתת. ממה היא שובתת? היא שובתת מהריבונות הפרטית שלך. אתה השנה לא בא לבית. זה היסוד הגדול של שנת השמיטה. ואפשר ללמוד הלכות שמיטה ולהתעלם מהיסוד הזה, אז לא מעטו שום דבר. זה אגב בסיס הלכתי. הרבה הלכות מוסברות על פי היסוד הזה, שכלי כל הארץ, לכן אל תכרוש ואל תזרע ואל תקצור ואל תסוף, אחר כך נסביר את זה יותר בפרטים, שזה המסר, זה הרעיון, זה לא רק מסר רעיוני, זה התשתית ההלכתית של שמיסת שמיטה, שאנחנו לא בלבטים, האדמה לא שלנו, הפרות לא שלנו, לא חזור שרוצים, הכל שלוש בו. לכן יש כאן יסוד גלו באמונה שהשם הוא יריבון עלם. כשהגיעים לארץ ישראל, הדבר עוד יותר חשוב, כי כל עם מתייחס לריבונות על ארצו כריבונות שלו. הוא הריבון. אגב, בכל העולם כולו, למרות שהיום מנסים למר אחרת, כל המדינות בעולם נכבשו. אני לא רוצה לעשות פוליטיקה, אבל שתדע. אין ארץ לא שנכבשה. האמריקאים כבשו את אמריקה, מידי האינדיאנים, הגרמנים כבשו, האיטלקים כבשו, כל אחד כבש. הריבונות תוצאה, בדרך כלל תוצאה מכוח. כוח שישתלט בסוף. יתגבר על כל הכוחות האחרים, הוא ישתלט על הארץ הזאת, ועד היום אירלנד לא מכירה כך בריבונות, בספרד שמרים ראש, בצ'צ'ניה, כוחות אחרים, כל המדינות, אין מדינה בעולם שאין תסיסה, שלא כולם מכירים בריבונות שלהם. זה ייקח עוד הרבה שנים, מה שהריבונות הזאת תהיה מוחלטת. כי כל עם בעולם הריבונות, בכוח הזרוע, הוא כבש את ארצו. הריבונות שלנו שונה. לא בזכות הכוח, אלא בכוח הזכות. ארץ שלנו לא בגלל שכבשנו אותה. גם לפני שכבשנו את שלנו, וגם כשגלינו עם ארצנו את שלנו, היא נשארה ארץ ישראל, למרות שקראו לה שמות אחרים. היא את ארצנו, והיא ארצנו בין אם אנחנו שולטים בה או לא שולטים בה. מי שקובע את הריבונות על ארץ ישראל זה התורה קובעת. היא קובעת הגבולות של ישראל. הזכרנו קודם את הכיבוש, שההלכה המכירה גם לדור אחד כיבוש כוחני. עכשיו, בית שני, הכיבוש היה לא בזרוע, אלא ברשות, ולכן הקדושה שלו גדולה יותר, מבחינה מסוימת. כי קדושה שנייה, קדושה לשעתה, וקדושה לעתיד לבוא. עוד קדושה ראשונה, קדושה לשעתה, ולא קדושה לבוא. והרמב"ם מסביר זאת, קדושה ראשונה הייתה בכוח הזרוע, אז זה קדושה, קדושה זמנית, קדושה שנייה הייתה בחזקה, היא קדושה נצחית. הרבי שנקנה בכסף, כך אומר המלכת חינוך, הרבי נקנה בכסף, לא בכוח הזרוע, לכן קדושתו של הרבי ומהמקדש היא קדושה נצחית, לא מיד, גם קדושה ראשונה היא קדושה נצחית. הכיבוש הוא לא הכיבוש הכוחני. הכיבוש פירושו, כאן צריך לראות לנו את זה הרבה חינוכית, גם זה חשוב לומר את זה, להפוק עם כל מיני טועים מתאים ומוציאי שם רע, וזה קשור פרשיות השבוע שלנו, עד עכשיו, נתחיל עכשיו פרשיות הכניסה לארץ ישראל, ועם סוהרון, עם משה, ואחר כך המרגלים, וכל הסיפור, עם ישראל לא בא לכבוש את הארץ בכוח. ועם סוהרון, עם משה, קום מהשם, חוץ אויביך, אין הכל מהשם, יברחו מכאן. צריך לראות בפרשים. מי שלא רוצה לקבל, לשלוט אותו בנוח. מי שמוכן לקבל, לשלוט אותו בנוח, יישאר בארץ. ורם פסק להלכה למעשה. אז כל מי שאומר שיוצא לישוע ספר גזעני, ג'נוסייד, לא קרא ולא הבין את כל זמן ישוע. כמה מבין, נשתה ישוע עצמו, פסוקים פורשים, שומרי אחרת. לפעמים מחנכים, מכניסים להם, תלמיד שלנו לפעמים פוסקים שלבים של ג'נוסייד. זה לא נכון. מגיע המלך, כולם מבינים שהמלך צריכים להרוג בלשמית. לא נכון. גם המלך, אם כמה שאתה יודע נוח, אסור להרוג אותו. ככה מה פוסק. אנחנו בין עולם מסר אחר. נכון, כשנלחמים בנו, אנחנו משהו לחמה. שלא רוצים לקבל את העקרונות הבסיסיים של לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, בסיס, בסיס הכי אלמנטרי של תרבות אנושית, אז אין אנשים כאלה מלאכיות. אבל הרי שמוכנים לקבל את התשתית הזאת, אז זכותם של בארץ. בסופו של דבר, יש מנוסים, כיוון שהמסרים החינוכיים שמכניסים לילדים שלנו, אחר כך הם גדלים איתם כשהם מבוגרים, ואחר כך זה גורם להם לפעמים שילושים דורים ואיומים. אז צריך להגיד, ארץ ישראל שלנו היא בכוח הזכות שהשם נתן לנו. זה הכוח שלנו, מכאן אנחנו באים, כמו שהראשון פותח את התורה. למה פתח בראשית? משום כוח מעשה בגיד לעמור, לתת לך לאלוהים. הוא נתנה להם, והוא נתנה להם, הם נתנה לנו. ולא דווקא בכוח, אלא הם לחמו בנו, לכן דעצו להילחם. אבל לא בגלל שאנחנו רצינו ביחד, התחילה להילחם. ובכן, אז המסר הזה של שמיטה, קדושת הארץ, וכאן המסר הזה, שהארץ קדושה, וכאן הפסוק החשוב הזה, ושבתה הארץ שבת לה' האדמה צריכה לשבות, לא לנוח. לשבות ממה? מריבונות. האדמה השנה יש שביטה כמו שיש שביטה. כשיש שביטת מורים, אז מה קורה? לא בבית הספר. שביטת תלמידים, סטודנטים, לא באים לאוניברסיטה. יש שביטת האדמה, לא בחקלאי, לא בא לעבוד. זה שביטה, שביטה דלוקס, שביטה פשוטה. מכריזים, הייתה שבת עדך, לעבדך, לעמדך, לזכירך, אותו שלך, גרים עמך. הפירות לא שלך, אפשר כולנו. זה המסר גדול של שנת השמיטה. שהפירות של כולם, אין עשיר ואין עני, אלא כולם שווים. גם בעל הבית עצמו יכול לאכול פירות, אבל רק בכמות מקבילה לחברו. המסרים האלה של התורה, האמונה, העם, החברה והארץ, זה יחד, זה לא כל, כל, לא כל מסר לחוד, זה כולם שקשור על השני, כי זה מסר חברתי ומסר דתי. ומסר דתי זה מסר לאומי. זה הכל הולך ביחד, והכל קשור עם הארץ. הכל קשור גם עם התורה וקדוש ברוך הוא. החוט המשולש שאי אפשר לתת אותו. לכן, התפרטות הרעיונות האלה, רעיונות משנה, יש לנו מסרים לכל השנה כולה, לכל חודש, מסר חדש, רעיון מרכזי אחד שעליו אפשר לעבוד, במשך החודש הזה, דרך כל הלימודים האחרים שלנו, דרך שלומדים תנ"ך, לומדים משנה, לומדים תלמוד, הלכה, הכל, לא רק לחודש שביתה, הכל יכול להתנקס סביב המסרים הגדולים האלה. לכן זו שנה, שנה של התפתחות רוחנית מיוחדת מנה שהמסרים, תלמידים צריך לצאת לשנה הזאת עם התרבות רוח אחרת, עם תפיסת עולם אחרת, עם גישה מעשית אחרת. מיד מגיעים לדבר המרכזי שרוצים להסביר אותו, הציבור משום מה, וגם למדנים שלא עוסקים ממש בהלכות שמיטה, הלכה למעשה, לא רואים אותו. אוצר בית דין לא מוזכר בש"ס, מוזכר רק בתוספתא אחת. הרמב״ם לא מביא אותו. הרמב״ם מביא אותו דרך אגב, למרש, והרי בית דין כדרך אגב. אז באים אנשים, סלחו לי, מה ביטוי קשה עכשיו, רק אנחנו לא קראים. קראים פה ראשון מי שקורא דברים מה שכתוב. אנחנו לומדים תורה שבעל פה. גם זה קיבלנו אתמול. יחד בתורה בכתב קיבלנו תורה שבעל פה. ורוב התורה זה בעל פה. תורה בכתב זה ספר אחד. תנ"ך, לחוץ בכיס, תנ"ך קטן. תורה בעל פה, כל הש"ס והפרשים והפוסקים, כל ספרי בעולם לא יכילו תורה שבעל פה. התורה בעל פה זה עיקר התורה. היא הפרשנות המוסמכת לתורה שבכתב. מה תורה בעל פה? תורה בפירושה, איך מיישמים את התורה? בואו ניקח את הרעיונות היפים האלה. הרי שאין ריבונות שלנו, אנחנו לא בעלים, הפרות הפקר, מחלקים אותם. הלוך למעשה, איך מיישמים את זה היום במאה שלנו, במאה ה-21, למניינם, איך עושים את זה? להגיד, שביתה את הפעם, זאת קראות, זאת תפיסה מסולפת, שביתה את הפעם, זאת התורה לא תמוחלפת. התורה הזו חיה ונצחית על רגע זה. תורה צריך ללמוד הלכה למעשה, איך לחיות אותה. לא להגיד, פעם היה כך, ועכשיו למה יעשה? וכאן באמת נאמר לכם את שתי גישות שמתעלמות מתורה שבעל פה. שתי גישות שמביאות על נושא אחד. יש גויים. מי גוי של שביתה? אז או שקונים גויים, או שמוכרים לגויים. אגב, אני רוצה להבחין לשניים, זו הבחנה גדולה. מכירה לגוי נועדה לחיזוק התיישבות בארץ. ואילו קנייה מגויים נועדה להפוך, לחזק את ההתיישבות הנוכרית בארץ. אבל מבחינה הלכתית, צרופה, שתי הגישות האלה הן גישות שבעצם אחת מחוסר ברירה ואחת מברירה עושות את זה בשביל שזה תחליף ליישום האמיתי של דברי תורה. סליחה, סליחה, אחר כך יש שאלות. אז אני רוצה להבחין בשתי הדברים האלה. היתר המכירה שאנחנו סוברים את דברים שעשו אותו, עשו אותו בלי ברירה, כל עוד יש ענפים שאין פתרון. והוא נועד, היתר המכירה נועד לחיזוק ההתיישבות היהודית בארץ ישראל. הוא היתר בעל תוקף, לא פחות מחמץ, לא פחות בכור, הוא משפקפק בו, מערער על סמכותם בגדולי ישראל. חס ושלום. הוא קיים. אבל הם עצמם ביקשו שהוא יהיה זמני, ושכל ענף וכל דבר שאפשר למצוא, לחזור לדין המקורי, הם ביקשו והמליצו לכבודם הקבוצה הזאת הזה, עד כמה שאפשר לחזור לרצון המקוז התורה, לשמור שמיטה כהלכתה בהידורה, ולא להסתמך על הפתרונות האחרים. אבל שני הפתרונות האלה, בין הפתרון הנוכרי שמעדיף נוכרים לכתחיל, בין מי שנאלץ, בגלל חוסר ברירה של חיזוק ההתיישבות, נאלץ למכור לנוכרים, מבוסס ההנחה שהיא לא, שכולם יודעים, זה לא מה שהתורה דיברה. התורה לא דיברה על זה. התורה דיברה על אוכלים. התורה דיברה, ואתה שבת הארץ לכם, לאוכלה, לך, לעבדך, צריכה את זה שלך. ואני אומר לזה גם בשם החזון איש, בשם איתה אז. תפתרו חזון איש. החזון איש התנגד על הפוק רב בנקודה אחת, יותר מבחיר. אבל לא לנקודה הזאת שחקלאות יהודית וישראל היא ערך, וזה תפח אותו. והוא עצמו השקיע איזה כספים וממצים. חפץ חיים פעלו על פי הוראתו. איך כאלה שנגיע, הוא עצמו טרח ויצא, חפץ חיים ויצא מודדיה לבדוק את הצמיחה שם, אם זה נבט או לא נבט. והוא עודד אותם לשמור שביתה, שיהודים דתיים יקיימו מצוות שביתה, הלכה למעשה. זה חזון איש. הרב קוק מחזיק בזה שניהם דודים, אין מחלוקת ביניהם. הלכות היו בדרכים, חזון סבר שאפשר לקיים שביתה גם בלי המחיר. אגב, אני יודע בידי פשוט, בתפקידים. תפקיד של רב ראשי לישראל, שרואה את המכלול, ומחם גדול ועצום, שעובדים רואה את ההתיישבות שבאה לשאול את השאלות. יש הבדל גדול, פוסק רק החפץ חיים, וזה פוסק גם לישראל. וזה לא, ובודקים טוב רואים, החזון איש לא התנגד, לא חזון, עוד בלד, התיישבות יהודית. והוא עשה הכל, הכולות שלו גדול כמו זה של הרב קוק. החזון איש שקל יותר, וכך דוגמה כולה של החזון איש, נביא אותה עכשיו, רק מה שדברנו עכשיו. אמרנו, האדמה עובדת, הפירות צומחים. להשקות צריך. כי בלי השקיה שנה אחת, אומר רמב״ם, הארץ תעשה שממה. שום מצווה אין לייבש את האדמה. גם לשנת מצווה צריכים לעשות פעולות לקיום, וגם שום על ערך חינוכי. הבעיה תלמידים שלנו באמת בעיה לא פשוטה. הרבה למשל, תלמידים שעוסקים לומדים חקלאות וחוות חקלאיות. מה זה משנה שמיטה? זה הפתרון הפשוט של מחנכים רבים, בשנה הבאה לא הולך לחוות חקלאיות. נשאר ללמד תיאוריה בתסף, ללמד בוטניקה בספרים, בביולוגיה, ללמד בספרים. ולא נעבור בתסף, לא נשלח תלמידים לחוות חקלאיות. אחרי, נדע חוות חקלאיות עושות רגיל, אין מה שלא. גם החוות צודדת מזה. החוות זה, יש לנו מסחרי. הם השיקולים של כלכליים. בתסף שלא יבוא, אז הם יצטרכו להתגמש. משתבינו, אנחנו הורינו להם מה לעשות. אנחנו הורינו להם יודעות מה לעשות. הן חכות לכם, לציבור. אם הציבור זה סבון, תסליחו לי, ואילך אליהם בלי לבדוק, ויגיד הרבנות עשתה מה שעשה, ואמרנו, זה הבעיה, ולא בודקים מה באמת נעשה שם, אז אתם גורמים כך שהתלמיד שלכם יראו שהשמיטה מחוללת ולי שום הבדל. אם תמדו למשמר, שהחברות יעשו את זה, עכשיו זה הזמן, תחנות שנה הבאה, החברות פתוחות, מחכות לקליינטים שלהם. האם הקליינטים ירצו את זה או לא ירצו את זה? אם הקליינטים ירצו, הם יעשו את הכל. והם יודעים מה לעשות. צריך לדעת לקבל, לעבוד למשמר, שיעשו מה שצריך לעשות. אז כן, אז יש כאן, אני מכיר את רבני בית הספר והשביתות הקודמות שהתלבטו בשאלה, לשלוח את הילדים לשם או לא? קצת אחד אומר, למה לשלוח שם? הם יחשבו ששביתה זה רגיל. רבותיי, אם יראו שנת מי שלא זורים, לא זורים. וכל שנה זרו צנונית וכתבו אותה אחרי חודש. שנה, אין צנוניות בשנת שמיטה. אין צנוניות. יש פרחים שמחזיקים הרבה זמן, יש צמחים אחרים שמחזיקים זמן ארוך, זה ארטישוק או פרחים אחרים שמחזיקים זמן שנה שלמה. תלמיד יראה שהשנה עוברים אחרת, וידע שמותר לשקוט. הוא מותר להסב עשבים שוטים שעלולים לחנוק את הצמח. מותר לעשות פעולות מסוימות, לא הכל מותר. מה שנחוץ לעשות מותר. אל נכנס לבידן בכך ששנת שמיטה זה שנה שבה זורקים את הציצים מהבית. לא נכון. מותר להחזיק את הציצים ולטפל בהם. קל לך. הגישה שאומרת, בשנת שמיטה אסור לגעת בשנת המסמנת, זאת הגישה אומרת, לא נקנה פירות ישראלים, נקנה רק נוכרים. זאת גישה לא נכונה. אנחנו נתמודד. יש מציאות, יש שנת שמיטה, והתורה התירה לעשות דברים מסוימים. בפירוש התורה אסרה רק שתי מלאכות, זריעה וזמירה, קצר או בצירה זה משהו אחר, רק שתי מלאכות אסרה התורה, היתר היא שאלה חכמים. חכמים אמרו, מה שנחוץ לקיום הצומח מותר, והשחיה ידוע הכי מוצלחת. מותר וצריך להשקות שיש מיטה. ומי שמחמיר ואומר שישנה שמיטה, הדשא הזאת יבש, לדי פוגם בקדושתה של ארץ ישראל. הארץ הזאת, זה כלי בנביאו. ארץ ישראל מכוערת. תראו את שבת, קונים פרחים. תראו את שבת, פורסים מפה לבנה. למה יכול להיות שמיטה לא פורסים מפה ירוקה? כן, צריכים לפרוס מפה, יש מפת שמיטה, קדושה. אבל שתהיה מפה שיש לי ידידה. לא תחמק מזה. מהשקעות אז משקיעים פחות. כסחים פחות. כאילו זה אסור לעשות. אבל מה שמותר צריך לעשות, שלא יתברר לך כאילו שמיטה זה מצווה שלא נותן קיום. זאת תפיסה קראית מסוכנת מאוד. שאנחנו אומרים, שמיטה זה רק בספרים, רק בתיאוריה, רק בתוצרת חוץ, וזה שמיטה. זאת תפיסה מסולפת לתורה. התורה זה תורת חיים, דבר שנחיה עם כאן בארץ ישראל על הפירות שהשם נותן לנו. אם כן, אז איך נסתכל את זה אחר למעשה? אז הרב קוק אומר, להשקות מותר את העץ. אבל אם הפירות, הפירות צריכים מים, אל תעשה. הפירות לא שלך, מה אתה משקה אותם? והחזון איש, מותר שאת הפירות, כי הפירות לא של עובד, אבל נשארות לעם ישראל. אז אני שאת החזון איש, לא חושב אותו עם מעשים. מה הכוונה? האדם משקה, במים יקרים מאוד, יש מכסות מים, החקלאי משקה את הפירות, לפי החזון איש, בשביל ישראל. תגיד לי, הוא פרייר? תראו לי חקלאי פרייר כזה. את מכסות המים שלו, ואת המים העיקרים, אני שואל עליהם ריבית, והתלחה והעמל, הוא משקיע כדי שאני אוכל. מה הוא נורמלי? למה שחקלאי עשה את זה? לא, הוא חזיר תקבל לומר שהחקלאי יקבל פיצוי עבור המים האלה. אז הוא אומר במקום אחר. זה הכוונה. בלי להפוך את החקלאי לשליח בדין, אי אפשר כן תלחה. אז המושג בדין לא קיים פה, הוא מרחף כל הזמן. המושג הזה קיים, הוא נכון להכניס סוייג, וחקלאי פעמים, יש לו עץ קטן על בית, הוא משקיע אותו דלי אחד בשבוע, שיש להם פירות גם כאלה, שהשקיעים של כולם, שאתה שכנים, זה טוב מאוד. פה צריך בדין. הוא מפקיר את העץ הרים לשכנים, הוא פותח את התפתפות, שיהיה קצת יותר מים, שהשכנים יאכלו פירות שמיטה. זה נכון בחקלאות פרטית, אבל בחקלאות ציבורית היום, החקלאות גם היא ציבורית היום. החקלאים הם 2% מהמדינה שלנו, 2%. והם נוסעים כתפיהם את כל התוצרת החקלאית של המדינה כולה, ועוד הרבה נמצאו. זה חקלאות מתועסת, מתוחכמת, מודרנית מאוד, הכי מתוחכמת בעולם. רניקת שמיים, רבותיי, זה מה שרבחיה אומר, אין לך קץ מגולה בזה, רואים בעיניים, הפריחה החקלאית של ישראל מדהימה, ומכל קנה מידה בינלאומי. והחקלאים האלה עובדים. משקיעים כסף, משקיעים עמל, משקיעים מים, משקיעים חומרים, בשביל כולנו. אז מה נגיד? אתם שנה שמיטה, אתה עושה כלום, אל תעבדו את המות, תלכו הביתה, שהכל יתנוון, שהכל ילך לאיבוד, ומה אנחנו נוכל? לא נחליט להם פירות נוחים. זה תורת כלום. בלי עוצר בדין שאומר שחקלאים הם שליחי הציבור, בלי זה אנחנו מסלפים את התורה כולה. נכון, הרבה לא מדי לך על מה זה, כי המושג בדין לא מוצא פה בשליטה. המושג בדין קיים כל השנים כולם. בדין דואג שלא ימירו מחירים. בדין דואג, אוהבים שיתומים. בדין בישראל זה לא בית משפט, שבאים לרק לדון, וגם לחברו. בדין זה מנהיגות ציבורית שאחרי את הציבור. זה המושג בדין. והמושג בדין קיים כל הזמן. ודואג, למשל, שלא ייצאו פירות צורכי הארץ חוץ הארץ, זה כל השנים בדין. זה נכון מלכות בחירה אומרת. שבית דין שומר על כך שלא ייצאו פירות כל השנים בחוץ לארץ ובארץ לא ישארו פירות. שהמחירים לא יהיו מעבר למה שצריך בדברים מסוימים. התחרות בארץ חופשית, לפי ההלכה מותר תחרות חופשית. עד גוזם, עד מצרכי יסוד, יין, שמן, קמח שבהם, בית דין צריך לפקח שהמחירים לא יאמירו. זה בית דין עושה כל הזמן. בשנה שמיטה בית דין דואג כך שהחקלאים ימשיכו לעבוד בשליחותינו, יקבלו שכר הוגן, משמעותם, אין סחורה בפירות שביעית, אין סחורה. הדוגמה בולטת עכשיו, אני יודע מי שטעם ענבים בכל שבועות, אבל נדמה לכם, לא לקנות ענבים עכשיו. אני יודע שהעיקרים, מחירים מפולפל, חכות שבועיים שלושה, המחירים ירדו. כי המחירים עכשיו, בגלל שההיצע קטן, הביקוש עצום, אחד ועוד אחד, לכן המחירים מפולפלים, ועדים דובדבנים. שמעתי שדובדבנים עולים עכשיו 90 שקל קילו. אגב, שבעיה עבודה בזה, זה בהר גבוה, זה בממץ, אבל לא זה... ה-90 שקל הזה זה חציו רווח נקי לחקלאי. וזה מחסר הוצאות של השנה כולה. בשנת שמיטה זה דוגמה שאסור לעשות את זה. אין סחורה. אז לא נוכל שנעבד דובדבנים מוקדמים, ולא נוכל אפרסקים ענבים מוקדמים. כלומר, איך אותם חקלאים שבשנה הבאה שורים כהלכה, יוותרו על הפרי המוקדם. הם יחכו רק הפרי של העונה עצמה, שהמחיר שלו מכסה פחות או יותר את ההוצאות שלהם. בית הדין גובה את ההוצאות האלה, מהציבור, הוא מחזיר את הדין, וזו פיקציה. עכשיו אני אספר לכם מה שהיה למשמיטה הקודמת. משמיטה הקודמת, תנובה נתנה גב לאוצר בדין, שהעמיד הקרן שעשרה מיליון שקל לצורכי אוצר בית הדין של דוב. חתמו החקלאים חוזה מראש, שהחקלאים יעבדו בשבילנו, לא יעבדו מה שעשו, לא יזרעו, לא יזבלו, יעשו הכל לפני שמיטה, אבל ישקו, יטפלו, יעשו, מה שמותר לעשות, להביא עוד בדין, היה פקח מיוחד שישגיח שיעשו כהלכה. אבל הובטח להם, לפי טבלאות של משרד החקלאות, גם יושבים בו, גם ברחובות, לא רחוק מכאן, יושבים עושים טבלאות, כמה העלויות וכמה החקלאי צריך לקבל עבור העבודה שלו. הכל הם עושים את זה סיבות שלהם, כחקלאי שלו, בני שהולך להשקיע משהו, הוא רוצה לדעת כמה להשקיע, מה כדאיות, מה הצפי, האם כדאי או לא כדאי. הכל זה לא מחושב כלכלית בצורה מאוד מתוחכמת. אז יש טבלאות משרד החקלאות. לפני טבלאות ישבנו עם חקלאים, סיכמנו איתם שהם קבלו שקל וחצי לקילו תפוחי אדמה. זה המחיר שהוא הובטח להם. החקלאי, בשוק זה היה פי שתיים, אבל זה הייתה סחורה. אבל החקלאי היה שקל וחצי. והתקיימה ברכת התורה בצמיד ברכתי. וכמות הפחד אדמה הייתה פי שתיים של מיליון. הייתה אומרת, גדולים, וכמות כפולה. והמחירים בשוק צנחו בשבעים וחמישה אגורות. נו, מה עשו כולם? קנו, ואוצר בית דין הולך להתחרות עם השוק. והוריד את המחירים גם. והוריד את המחירים מאחר שבעים אגורות. אבל אחר כך נפתחנו שקל וחצי. מהקרן של 10 מיליון שקל, הופרשו 8 מיליון שקל עוד בחור בפני השמיטה, ופיצוי חקלאים גלית לפחי אדמה. נשאר 2 מיליון, בקיץ יש את הפירות. ולכן בלית הפירות היה מעט כסף. אנחנו עם הגזבר קצת, בעיקר לא יודעים, אני צריך לעשות תשלומים, לא כך מהר, אתם חקלאים, אפשר אולי לפצות אותו מקרן אחרת. כי הקרן היא קטנה. הרי אני אסביר לכם מה זה עושה בית דין. זה אמיתי. זה אמיתי. אולי החקלאי לא מרגיש את זה, הצרכן לא כך מרגיש את זה, כי הוא משלם מחיר די דומה, אבל החקלאי מרגיש את זה טובות. הוא מוותר על פרי מוקדם. הוא מוותר על כל הכסף, כלומר 90% מהכסף. והיתר נשאר בקרן להתחשבנות. זה מראה שלך, זה אמיתי. וזה התורה רצתה. אז תגיד, אפשר לדבר בתורה. התורה לא אומרת ככה. נכון, התורה השאירה לחכמי ישראל בכל דור לחשב ולבדוק את האפשרויות איך ליישם את התורה, לכל המעשה. ולא אמרה שתלו של גויים או שעדיפו של נוכרים. זה לא אמרה. אז אני אומר, היתר המחירה נחוץ במקום שצריכים אותו. הוא די קיים, יש ענפים שאין פתרון לכם. אבל בדווקא במטעים ברובם אין צורך יותר מחירה. במטעים ברובם אפשר ללכת בשיטה של הצער בדין. חקלאים דתיים רוצים לך בדרך הזאת. חקלאים דתיים ש... אגב, יכול להיות אותו משק, שיש לו גם זה וגם, וכך דוגמה המשק, לא יכול גם לעשות יצחק, יש לו אבוקדו כאלף דונם, חציו לייצוא, ויש לו עוד גדולי שדה שמיועדי בעיקר, יש לו שם מכון תערובת גדול לספק לכל התרנגולות בארץ מזון. אי אפשר שנה שלמה להביא לרדת התרנגולות, זאת היא בעיה. הרי ביצים מותר לאכול, עופות מותר לאכול, זה בשר חלק. אז בשנת שמיטה לא נאכל עופות, גם עופות גם מחוץ לארץ. גם ביצים נאכל נביא מחוץ לארץ. העופות צריכים לאכול. הפתרון היחידי כרגע זה הגרגירים שבאים בארץ. זה הפתרון הטוב יותר, הזול יותר, המעשי, השימושי יותר. אז אי אפשר לפחות בפיין. אז כרגע יכול להיות שמצאים שם פתרון. בצל הרפתות היה פעם מישהו שציע פתרון שנה שמיטה בלי זריעה. אבל תרנגולות כנראה שעדיין לא נושא החיטה בסורה, שזה גרגירים של בסיס לכל תרנגולת שהיא. ואין אותם זוכים בשנה של איתה. אי אפשר לזכור אותם לפני כן. הפחת השנה, שראש השנה יהיה ב-13 ספטמבר למניינם, אמצע הקיץ. שנבין, שנה מעוברת. אגב, לפי ההלכה באמת, היה צריך חולים לא לעשות שנה הבאה מוגברת, לדחות ההתבורת שנה, אבל אנחנו לפי החשבון, לפי החשבון אין ברירה, הריבון הוא קבוע, וזה קבע, ונקבע, בלי ששנות. אבל אם היה בית דין היום קיים, היה שנה הבאה, או שנה, אז השנה מוגברת, ושנה הבאה תהיה שביתה מאוחרת יותר, ותהיה קצרה יותר. כן, אז הרעיון המרכזי של שנת שביתה הוא שהחלוקה המשותפת לכולנו, וזאת הדרך היחידה לקיים את מה שהתורה אומרת. לא תראים איזה יותר צורה מהסיפור. בתורה אומר, הפקר. אז כותב מישהו על הדובדבנים, שמושב כרמל יכריז שהדובדבנים הפקר, וכל האביונים יבואו לקטוף פירות לעצמם. רעיון נפלא. רבותיי, מי זה אביון? מישהו שלו רכב צמוד? מי שחרר צמוד דמוס, יש במים מויסה. אגב, אני לא יכול להזמין שכרמל יהיה כרמל, מחר עושים לפני הצהריים קטיף חופשי. מי שרוצה ניסה כרמל, הוזמנתי, אבל אין לי זמן לנסוע לשם, אבל מזמינים כציבור, מחר קטיף חופשי, יש לנו דובדבנים, כל אחד יבוא לכתוב דובדבנים, כמובן, לכתוב רק גם להיות סבירות, יש לי גם לאחרים, זה ערב שמיטה עליהם, לא שמיטה. מחר קטיף חופשי, בשביל השמיטה יכולים לעשות הכל חופשי. אוקיי, אדם, תראו לו, אדם, גם יש לו רכב, ייקח את הרכב שלו, ייסע להר חברון, כלבי, נניח, חצי קילו דובדבנים, בשבוע הבא ייסע לגולן, להביא קילו אפרסקים, ושבוע עד שבוע ייסע לעמק הירדן, להביא ענבים, בקיצור, ואחר כך ייסע לדרום, להביא גם קצת חיטה, צריך גם לחם, אז אם רוצים לחמניות, אז יכתוף כמה גרגיר, כמה שיבולים, יחפוט אותם במקל, יעשה, יתחול באיזה תחנה וקמח, ויעשה לחם. ראיתם אדם שעשה את זה? יכול לעשות את זה. היום קוצרים קומבנים, תוכלים בתחנות קמח אדירות, קונים לחם בחנות. האם את רואית נגדה לזה? מה אתה אומר? אין קומבנים, אין תחנות קמח, אין מאפיות, נחזור כולנו עם חמור באדמה, נקטוף בידיים ונעשה כך לידיים. זה התורה? זה תורת חיים? ככה תורת כוונה? מי שכמפרש ככה, מזייף לתורת ישראל. התורה נתנה שכל, הכל נתנה שכל לאדם, שימציא מכונות, שימציא קומביינים, שימציא מטוסים, שימציא תחנות קמח, שימציא נפיות. הקדוש ברוך הוא ברא את הדברים האלה. נתן לנו חכמי ישראל חובה להתמודד עם הבעיות. איך מתרגמים את התורה הלכה למעשה בתנאי המודרני. זאת תורה שברתי, זאת תורה. אז איך עושים את זה? הפירוש היחיד הוא שבית דין כציבור עושה את הפירות ומחלק אותם. זה הפירוש פשוט לתורה. אז בית הדין זה לא, זה לא הלכה, בית זה הטכניקה. הלכה היא הפקר, הלכה היא בצד הלכים נוכלה. בית הדין זה הטכניקה שכרגע היחידה שעולה לפרק, איך מיישמים את זה? אם תהיה טכניקה אחת אחרת, תבורך, יכול להיות. יכול להיות שהשליטה הבאה, תהיה טכניקה אחרת. הפירות יעופו מעצמם ויגיעו לפיות שלנו. יכול להיות שפתרון אחר. כרגע הפתרון היחיד, הבלעדי, לקיום של התורה, זה עושה בית דין. לכן, שפשוט להחליט בדמות התלמידים, זה לא פשוט. מצווה קשה, קשה מאוד. כן, קשה מאוד. החקלאים קשה, לראות זו לציבור, לשמור קדושת שביעית, זה לא פשוט. ואני יודע, גם אומרים, מה, נקנה פירות שביעית, קדושת שביעית, איך? בפרט אומרים, ילדים בספר. איך מתמודד עם השאלה? רבותיי, זאת הזדמנות חינוכית, שילדים את הספר פרי, אז בכלל לא מחזרים את הפוח, זורקים על חבר. גם כל השנה צריכים למנוע את זה. שנה שמיטה, שאתה אחד זרוק את חצי את הפוח עברו, קראו שמיטה, שמיטה, שבת. רבותיי, תלמידים, יש להם אוזניים, קולטים. אז אחד יזרוק. אבל תשעה, לא יזרקו. ואם זרקו, אפשר לשטוף, לחתוך, ותוכל את היתר. אפשר לחנך ילדים לשמור קדושת שביעית, הם יצאו השנה הזאת גם עם ערכים חינוכיים גם ביחס לאוכל. אז חודש אחד יהיה גם חודש על כבוד למזון. לא זורקים אוכל. הרבה ימינו, לדעים, הולכים ואינו מתעסק בקריך, תחזו בקריך, ואינו זורקים להשפעה. פעם אנחנו כזה שמו אותו כמו שמות. זורקים ידידי, נזרק כלכם. את החלק הקשה בלכם, שאם לא אכלנו, אז עטפנו אותו, שמו אותו בגדר, לשמור אותם. כך הולכתי, שאליכם לא זוכים. היום תראו מה שעשה. להבר, שנה שמידה היא שנה של מנוף רוחני חינוכי לשירת כבוד המזון. לא זורקים אוכל. אז היא פה אוכל מישהו יזרוק משהו. ולא הכל נחשב כמזון ראוי לאכילה, מזון ראוי לאכילה מותר כבר לזרוק. רק מה שראוי לאכילה. חצי בננה אפשר לחתוך ולאכול את ההמשך. אבל את הקליפה כבר לא צריך, כבד בננה אין בקדושה. כאלה קליפת אבוזים, אני מוכן ללכת עם המקילים ולומר, קליפת אבוזים היום לא משתמשים בגלל ריבות ונמתקים, לכן לצורך העניין אני מוכן ללכת עם קליפת אבוזים להקל. אבל לאכול את הבוח מהקליפה שלו, זה בריא יותר, טעים יותר. הקליפה של הבוח צריך ללכת את הבוח דווקא. כל רופא לכם שיותר בריא לאכול, תתה פה מקליפה. יש בה חומרים אחרים, תשתות עם סבון טוב טוב, תנקיות טוב, תאכל את הפוח. אני רוצה קצת חשיבה יצירתית, איך תרגם דברים דרך על המעשה. וזה נראות שמה חינוכית מאוד. אני רוצה לנקודה מהראות, אני יכולה לראות על שבשעת שביעית אומרים, איך נשמור על החלילה שביעית? עבודה, איך מלכים תפילים? איך אני מבוא את הכנסת? ספר תורה קדוש. מותר לעמוד כאן? מותר לעמוד מגב לספר תורה? אולי נגיד איזה מילת חולין? אולי נגיד לא בסדר משהו? בקדושת בית כנסת, את מדרשת על הקדושת הקדוש. אז אני, אז לא כתבת מדרש, כי מקום קדוש. כי אני לא, לא אוכל לשמור את כל ההלכות, גם מותר להשם למדרש. לא יודע מותר להשם. לשאול משני. אבל לא יודע מותר להשם. אומרים זה סוך הלימוד. אם סוך הלימוד, בסדר. אבל אני יודע דוגמה, אין שיחת חולים למדרש, לא קורה שאורים שיחת חולים. כל עוד שיחות, שיחות חולים זה דרך חמים, שעלה הוא לא ייבול. לא, אל תהיה לכך, כולם יודעים, כולם בני אדם, עם כישלונות, עם תקלות, ולא הכל 100%. ולא בגלל תקלה פה ושם שכל עוד עכשיו, אנחנו רואים, בית כנסת, אנחנו נגיד מגיע לכנסת, הספר תורה נחזי, תפילים לא להניע, כי צריך עשו השיח דעת, וצריך להיות כוונות טהורות, אז לא נלך תפילים. ויודע מזה, לא יבוא לארץ ישראל בכלל. למה מה זה לארץ ישראל? אם אנחנו פחדים בקדושה, נשאר בחוץ לארץ. בחוץ לארץ אין בעיות. רב חיים כהן בתוספות אומר הסברה הזאת, אבל כל הפוסקים חלקו עליו. אומרים שידוע מה שמעביד אומר, שתלמיד כתבו. זה בכלל רב חיים כהן, כי בכל הראשים האחרים של ניסיון כתובות, בתוספות הראש, במרדכי, בכל הפרשנים האחרים, שבעלי תוספות, כולם נותנים את הפרשה של צורה אחרת, כולם עושים מדוע לא עולים לארץ ישראל, וכולם אומרים כי סכנת דרכים. רב חיים כהן אמר את הסברה הזו, בגלל שבארץ ישראל יש הרבה מצוות וקשה לקיים אותן. אז המרית טוען שתמיד כתב אותו, וזה מיד לכם חיים כהן כתב דבר כזה. כעובדה יש חכמי ישראל בכל דורות עלו לארץ ישראל. הסת בעצמו שהתנגד, רק בדורות האחרונים אומר שהיום יש כל מיני חילונים. אבל בלי הגישה הזאת, מצוות ארץ ישראל. אז מה זה? בגלל קדושה, הם בורחים מנהם, קדושה צריך להיות איתה. וזה הסוגית המעגל. התורה רצה שיחיה חיי קדושה בארץ ישראל. היא רוצה שהאדמה הזאת, האדמה תהיה קדושה. יכולים עכשיו לראות לביקורים. מה הרבים ביקורים אומר? לקחת את הפרי מן הארץ ולהניף אותו, להרים אותו. זה אומר השפת אמת, להרים את הארציות, להניף את הארציות למעלה. שנה שמיטה פרושה לקחת אדמה הקדושה הזאת, ולהראות אותה בצורה חיה, איך באמת מקדשים לב, זה אדמה קדושה. כל רגע קדוש. ברור, אני לא דיברת על השלכות אחרות של הנושא הזה, קדושת הארץ, בעניין לא תכונן, שמון דברים נוספים פה, ולא רוצה לגלוש מעבר לזמן, מעבר לנושאים. אבל בהחלט, יש כאן המון רעיונות ומסרים חשובים, להקדיש דווקא לקדושת האדמה, קדושת הארץ, והייתה שבת לכם לאוכלה, לך, לעבדך, לעמדך, זכת לשכה ולעימך, וירגישו את העניין הזה כשבתון. אני צריך לסיים רק בסיפור שמעתי מרב מאיר שלזינגר, רבה של שלבים לשעבר, כשהיה רבה של שלבים, כבר 60 שנה, שהוא הזמין את הרב קנמן, רבו, לבקר ביישוב. קיבוץ, הקיבוץ, קיבוץ ספרד היה, קיבוץ קטן, והרב קנמן ביקר על שיעור, ואחר כך הוא אומר, אני רוצה לראות את השדות. אז הוא הביא אותו על גבעה לראות את השדות, הוא אמר בשבילו, גוד שבס, גוד שבס, גוד שבס. יש לו יום, שבת שלום. שבת שלום עשה את זה. מגיע, אבל הבעת הביתה, אמר שלום עליכם, אומר לשתך שבת שלום. ואז זה שנת שמיטה, לשדות מגיע שבת שלום. שתהיה שבת הבאה עלינו טובה אמת שבת שלום, שנזכה כולנו לשלום בארץ, משכן לבטח בארציכם, נזכה כולנו לגאולה שלמה.